כל חי אונליין 93fm.co.il.
חייל צהל נפצע הערב בעת שנכנס בשוגג עם מסעית צבאית לכפר סעיר ונרגם באבנים על ידי מחבלים במקום. החייל הוא עבר לידי כוחות צהל בתיאום עם המינהל האזרחי ופונה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו קל. חבר הכנסת דוד ביטן אמר הערב במהדורה המרכזית לאבי ממרן כי המשבר בקואליציה הוא מאבק על יכולתו של הליכוד להשפיע בממשלה הנוכחית, ואם אין לליכוד כוח השפעה נלך לבחירות. לטענתו מצביעי הליכוד תומכים במהלך, שר האוצר כחלון מתכחש להסכם הקואליציוני. ביטן אף פנה לחברי הכנסת החרדיים ואמר כי הוא מציע להם לעמוד לצד הליכוד אם הם רוצים שהליכוד יעמוד לצידם במתווה הכותל ונושאים שחשובים להם. אני מזכיר להם שאנחנו נרכיב את הממשלה גם אחרי הבחירות, דברי ביטן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי אם בהר הבית יהיה שקט ביטחוני מתקופת חג הפסח ועד לאחר חודש הרמדאן, הוא יאפשר להתיר לשרים וחברי כנסת ערבים ויהודים לעלות להר הבית בכפוף להגבלות שיטיל מחוז ירושלים במשטרה. חבר הכנסת יהודה גליק אמר כי מצייר שרק האיום בפנייתו לבגץ הביא להחלטה על הר הבית. לדבריו הוא יגיש בכל זאת את הבגץ כפי שתכנן על מנת לא לאפשר דחייה נוספת. נזכיר כי על פי פסיקת גדולי הרבנים והרבנות הראשית חל איסור על עלייה להר הבית. יושב ראש הקואליציה דוד ביטן פרסם כי חברי הכנסת הסוררים כלשונו של הליכוד שרן השכל ויהודה גליק מסרו הודעה למנהלת סיעת הליכוד כי אין בכוונתם להגיע לישיבה המיוחדת במליאה ביום רביעי הבא להצבעה על תיקון חוק התכנון והבנייה שמאפשר טיפול בבנייה בלתי חוקית של ערביי ישראל. ביטן אמר כי זוהי דוגמה נוספת לאי ייצוג עמדת הליכוד בדברים החשובים באמת. אני חוזר על עמדתי הבסיסית שמי שלא מייצג את הדברים בדברים את הליכוד בדברים החשובים באמת לא יוכל לייצג את הליכוד בפורומים שונים, דברי ביטן. שגריר ישראל לאום דני דנון נאם בוועידת איפאק בוושינגטון ואמר כי ממשל טראמפ שינה את כללי המשחק באום והתוצאות כבר מורגשות היטב. אנחנו מתכוונים להוביל שינוי אמיתי ומשמעותי יחד עם האמריקאים ומעבירים מסר ברור כי נגמרה התקופה בה האום עסק באובססיביות נגד ישראל, דברי דנון. ראש הממשלה נתניהו נאם מלשכתו בירושלים למשתתפי כנס איפאק ואמר כי למען ביטחונן של ישראל וארצות הברית כאחד, עלינו להבטיח שכוחות האסלאם הקיצוני ימוגרו, לא נאפשר להם לגרור את האנושות מההבטחה של עתיד מזהיר אל עבר חשוך. נתניהו אמר כי הוא מנצל את ההזדמנות לברך את דיוויד פרידמן, השגריר החדש לישראל, ומצפה לקדם את פניו בישראל ובמיוחד בירושלים. ראש האופוזיציה יצחק הרצוג השתתף ונאם בוועידה ואמר למרות שהוא מוביל את האופוזיציה בישראל, יש נושאים שהם מעבר לכל מחלוקת. איראן מהווה איום קיומי על ישראל ואסור לה לפתח נשק גרעיני. איראן מפיצה טרור בכל האזור דרך חיזבאללה בצפון וחמאס בדרום, והיא מהווה את האינטרס המשותף של ישראל עם המדינות הערביות המתונות באזור, ולישראל יש הזדמנות נדירה לפעול איתן כנגד האיום המשותף, דברי הרצוג. משטרת אנגליה הודיעה כי לא נמצאו ראיות על כך שהמחבל שביצע את פיגוע הדריסה והדקירה בשבוע שעבר בלונדון השתייך לארגוני הטרור דאש או אל-קאידה, אך ברור כי הוא התעניין בג'יהאד. לאחר הפיגוע בדאש לקחו אחריות עליו ואמרו כי המחבל היה חייל של המדינה האסלאמית שנענה לקריאות לפגוע באזרחי המדינות החברות בקואליציה הבינלאומית נגד דאש. ולסיום התחזית.
בחסות חיתולי בייביסיטר, אמא, תקשיבי לעובדות, המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
אחר צפויה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים, ביום רביעי תחול התחממות.
בחסות חיתולי בייביסיטר, אמא, תקשיבי לעובדות, המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
ועד כאן חדשות כל חיים.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
התוכנית בחסות מנקה המדיח של פיניש, המכשיר לכם את מדיח הכלים לפסח לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. כשרות מהדרין מהודרת, הופעות, טיולי ג'יפים, שייט בכינרת ועוד. 050-4261-223.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואים ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואים לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי אופנה.
קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה. מוצרי חלב, לבריאות. הצעה חגיגית לפסח. רוצים לחדש את הבית לקראת החגים? במרקנטיל מבינים אתכם מצוין ומציעים לכם הלוואת חג עד 100,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. שמעתם נכון, עד 100,000 שקלים. חייגו עכשיו למרקנטיל, כוכבית 2524. פסח כשר ושמח מבנק מרקנטיל.
מבינים אותך מצוין.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
שוקולד רוזמרי של שמרלינג. יש שוקולד ויש שוקולד שמרלינג.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותעני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
השנה כולם יכולים ליהנות ממרח השחר העולה לפסח.
מה, גם אני?
כן.
גם אני?
כן.
גם אני?
מה, גם אני?
גם אני?
כן, כן, אמרתי לכם, כולם יכולים ליהנות השנה ממרח השחר העולה לפסח. כי מהשנה השחר העולה בחשרות בדץ העדה החרדית וללא קטניות. השחר העולה מאחל את פסח כשר וטעים לכולם.
שבת הגדול ונופש פסח עם אוצרות חיים על שפת הכינרת במלון כינרת, בהשתתפות טובי המרצים, הופעות ענק, טיולים, פעילות לילדים, הגרלות ופרסים במחיר מדהים. אפשרות לחלק מהחג, חייגו עכשיו 03-688-0091, 03-688-0091.
ילקוט יוסף חובה בכל בית יהודי, ועכשיו במבצע לזיכוי הרבים, 24 כרכים רק ב-999 שקלים. תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל חלקי הארץ. 0548-41-41-40, 0548-41-41-40.
אוהבים לטייל בפסח? להוד לבן יש בשבילכם המלצות. אם אתם בבניאס, בג'ילבון או בכינרת, קחו איתכם פסטרמה מקסיקנית של הוד לבן ותיהנו מטעמים מקסיקניים. אם אתם בפארק קנדה או בפארק הלאומי ברמת גן, אין כמו נקניקיות הוד לבן על הברביקיו. חג פסח כשר ומגוון עם מוצרי הוד לבן. נקניקיות, פסטרמות ונקניקים איכותיים בכשרות המועדרת לפסח של בדץ מהדרין הרב רובין. ללא חשש קטניות.
תשמע יוסי, קולגייט? מה, מה, נפם הבאר?
מה אמרת?
אמרתי קולגייט, מברשת מספר אחת בעולם, לניקיון פה מושלם, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים. גם בפסח, ניקיון הפה והשיניים מתחיל עם קולגייט.
קשלאפ?
קשלאפ למאדרים, קולגייט.
ארגון בית מרן מקיים מחירת חמץ ללא עלות בשיתוף הרבנות הראשית והראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה. למחירת החמץ חייגו כוכבית 5293, כוכבית 5293.
התוכנית בחסות מנקה המדיח של פיניש, המכשיר לכם את מדיח הכלים לפסח לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצל. עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
Thank you.
זה אחד הסיפורים המיוחדים שנתקלתי בהם מימיי, ומיד לאחר שהוא התרחש ידעתי שאני צריך להעביר לך אותו, כי יש בו את כל החומרים מהם עשויים הסיפורים שלך. הוא זורם, הוא מרגש, הוא מצחיק, הוא מפתיע, ויש בו מסר גדול עד מאוד. לא רק אני אמרתי זאת, אלא עוד כמה עשרות אנשים שהיו איתי בשעה שהסיפור התרחש. זה קרה באוטובוס מספר 422 שסעי דרכו משכונת רמות בירושלים לבני ברק. האוטובוס היה מלא עד אפס מקום. ובתחנה האחרונה של רמות עלה אליו רב צעיר, זקן שחור, יפרק והמבורג. הוא שילם והחל לפסוע לעומק האוטובוס למצוא לו מקום. בהם, כפי שאמרתי, האוטובוס היה מלא. למען האמת היה מקום אחד פנוי, נקרא באמצע אוטובוס, מהצד של הגברים לצד של הנשים. לצידו ישבה שם אישה שאת הסל הכבד שלה, בעצם שתי סלים, מניחה על המושב שלצידה. לפניה ישב זוג צעיר. מי שנוסע הרבה באוטובוסים יודע מה עושים במקרה כזה, מסדרים את הדברים בצורה שהוא יוכל לשבת. הייתי מביט לכיוון אך לא עושה דבר. הבאתי בו, הוא נראה עייף וסחוט, אחז באחד מעמודי האחיזה באוטובוס, וניכר היה שהדרך לבני ברק תהיה בלתי נסבלת עבורו, אך הוא בעדינותו לא אמר דבר. קמתי, ניגשתי בעדינות לזוג הצעיר, והצעתי להם שאם לא אכפת להם, שהאישה תעבור ליד האישה המבוגרת מושב אחד לאחור, והרב יוכל לשבת ליד הבעל. הם הסכימו בחביבות, ואפילו התנצלו שהיו שקועים בעצמם ולא שמו לב לרב שעומד לו. ניגשתי לאישה מאחור, וביקשתי ממנה אם תוכל להזיז את הסלים כדי שהאישה מקדימה תוכל לשבת לידה. הסל נשאר פה, היא אומרת. בעצם היא לא אומרת, היא צועקת. אני דפסתי את המקום בשביל הסלים. אני מבין, אמרתי, אבל תראי, הרב הזה עומד כאן ואין לו מקום לשבת, וזו שלפנייך הסכימה. רק שמע הרב, כנראה עלה להסעיף לראש. אז מה אם הוא רב? היא צועקת עליו. אתה חושב שמגיע לך פרוטקציות? כאן החלה להשתלח בו על הדרך, על הרבנים באשר הם. זה היה מחזה בלתי נעים. מה עוד שיושבי האוטובוס לא ממש ידעו מה קורה, מבחינתם האישה צועקת על הרב, וכנראה הוא אשם במשהו. קלטתי שכעת חוץ מאי נעימות גדולה יש גם חילול השם, לכן הכרזתי בקול, גברת, את תופסת כאן שתי מקומות, כל מה שאני מבקש ממך זה להוריד את הסל, כדי שהגברת הזו תוכל לשבת לידך. במתכוון עשיתי את זה בקול, שכולם ישמעו, והסטתי את האש לגברת ולא לרב. אבל היא רק התחממה עוד יותר והחלה לחרף ולגדף אותי ואת הרב ושוב את כל הרבנים. מאחור הבא איזה בריון ניגש אליה ואמר לה, גברת, אני מוריד אותך יחד עם הסלים. בשלב זה התערב הרב, אחז בידו של הבריון ואמר לו, עזור, אני נהנה לעמוד, תרגיע, אני מבקש ממך. ראינו שכל העניין הזה עושה לו אי נעימות, פשוט אנחנו לעניין. אני הצעתי לו בושב במקום שלי, הוא סירב. האישה המשיכה לדבר, לקטר אל עצמה, והאוטובוס ממשיך את דרכו עדיין על כביש רמות. במושב שמאחוריי, מאחורי הנהג, ישב בחור עם כיפה סרוגה ופאות ארוכות. ולפתע הוא שואל את הנהג, תגיד לי, כמה זמן זה מכאן לאשדוד? הנהג אומר לו, איזה אשדוד, האוטובוס זה לבני ברק. ואין תחנה באשדוד? שואל הצעיר. איך תחנה באשדוד? שואל הנהג, בני ברק. אוי, והיא אומר הצעיר, אתה יכול לתת לי לרדת? אין בעיה, אמר הנהג, תכף מגיעים לתחנה האחרונה בירושלים, תרד שם. האוטובוס עוצר, הבחור קם לרדת. כבוד הרב אמרנו לו, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, הנה בדרך נס התפנה לך מקום, שב שם. הוא אכן החל לצעוד לחלק הקדמי של האוטובוס. ומה קורה אם לא כך? צעיר בן 25 עלה לאוטובוס בתחנה האחרונה, ולפני ששילם כבר הניח את התיק שלו על המושב הקדמי, שנייה לפני שהרב התיישב בו, וכי אני תפסתי. אתה אפילו לא שילמת, אמרתי לו, זה המקום של הרב. הוא אומר לי, אבל אני הייתי קודם. אני אומר לו, אתה רק עכשיו עלית, הוא כבר נוסע ותיק. אבל הבחור כבר ישב, והיה ברור שכדי להקים אותו צריך את הבריון מאחורה. הסתכלתי על הרב, אין לי מילים לתאר את המבוכה. רב מכובד, אוטובוס שלם רואה איך משחקים איתו מצד לצד, מאחור הגברת עם סלים, מקדימה חצוף אחד תובס את הספסלים. אני מנסה פעם אחרונה, אדוני, לרב אין מקום ואתה תפסת לו. הצעיר מסתכל אחורה, דווקא יש לו, אומר, ליד הגברת, שמה. וכל האוטובוס מתפוצץ מצחוק. והרב באמצע כל זה. אני אומר לו, כבוד הרב, אולי תשב בכל זאת בכיסא שלי. עזוב, אומר הרב, אני אשב במשרד שלי. במשרד שלך? כן, אמר, בוא ותראה. הוא הולך אחורה לדלת האחורית, יורד שתי מדרגות ומתיישב. זה המשרד שלי, אמר. אתה רואה, יש פה נוף, מקום לשבת, הכל טוב. תודה לך. ניסיתי לשכנע אותו לשבת במקומי, אבל הוא התאהב במשרד שלו. זה התיקון שלי כנראה, אמר. האוטובוס ממשיך, אבל הסיפור טרם מסתיים. אני שומע את הרב יושב, עונה לאנשים בטלפון, בענייני הלכה, משרד או לא. בתחנה של גבעת זאב עולה פקח לאוטובוס. כרטיסים בבקשה, הוא מכריז. כולנו מוצאים את הכרטיסים. ואז הוא מגיע לאישה, הגברת עם הסלים, זה שתופסת שתי ספסלים, אומר לה, איפה הכרטיס שלך? היא מתחילה לחפש, פותחת את כל הסלים, והפקח מבין שעניין הולך לקחת לו כמה זמן, ואומר לה, את יודעת מה? אני אמשיך לסוף האוטובוס, בינתיים תמצאי את הכרטיס שלך. כעבור כמה דקות הוא חוזר לאישה ושואל, מה קורה? ומה היא אומרת לו? בפעם הקודמת שנסעתי שילמתי פעמיים, כעת מגיע לי חינם. כולם צוחקים, כאילו היה לך זמן להמציא משהו יותר מוצלח, לא? רק הפקח לא צחק. תביא לי תעודת זהות, הוא אומר. והיא עונה לו, לא מביא לך כלום, אתה לא תגיד לי איך לשלם ומתי לשלם. הנוסעים על הקרשים. והפקח כאילו שמע בדיחת קרש, הוא מורה לנהג, תעצור בצד, אני צריך להזמין משטרה. הנהג מציית ועוצר בצד, מתחילים ויכוחים, חלק מהנושאים מתרגז, ושימה כמה שקלים מעכבים אותנו, חלק דווקא תמך ולהניש את האישה הזאת שגם ככה עלתה לכולם על העצבים. אני קולט שהרב פונה לפקח, שניהם אגב תימנים. איך לדבר איתו, להתערבב איתו? שניהם כמה מפתיע, יש קרובים, בראש העין כמובן. בסוף אומר לו בדיבור של תימני, תימני, עזוב, שחרר את האנשים, תן לה אוטובוס לנסוע. קרובים, קרובים, אבל האיש חוזר להיות פקח. אי אפשר, אומר, זה החוק. חייבים להזמין משטרה. שוב בלגן, ואז אני רואה את הרב הולך לנהג, משלם לו, לוקח כרטיס, מגיע חזרה לפקח ואומר לו, הנה, יש לאישה הזו כרטיס. ראיתי על הפקח שהוא מוחזם. לא יודע אם זה בגלל שלקח לו את הכיף ולעשות מאומה, הוא סתם מתאכזב מההתנהגות של הרב שמוציא השם רע לתימנים. אמר לו, טוב בסדר, אני משחרר אתכם. וירד. האוטובוס ממשיך את הנסיעה הזויה הזאת, חצי מהנוסעים שמחים וחצי דווקא היו רוצים לראות את האישה יורד עם הזיקים. אבל אלה כמו אלה העריכו את הרב על גדלותו והבלגתו. אגב, כולם הציעו לו את מקומם, אבל קלטו שאין מצב שהוא מסכים. אם זה לא מספיק, מישהי פונה לאישה, הגברת עם סלים, ואומרת לה, אולי כעת תתני לזו שלפנייך לשבת לידך, כדי שהרב יוכל לשבת. ומה עונה גברת עם סלים? סליחה, מה הקשר? מישהו ביקש ממנו לקנות כרטיס? אני שילמתי בפעם הקודמת, פעמיים. נו, הרב חזר למשרדו, במרכאות במדרגות האחוריות. כעבור 10 דקות נסיעה, אני רואה שהרב מבחין במשהו. אני צריך להסביר. הראש של הרב היה בערך ברצפה שלנו, כי הוא הרי ישב על המדרגות. הוא נתקל באיזה חפץ במבטו, באיזה חפץ על הרצפה. קם, עבר כמה ספסלים, והצביע על החפץ. היה זה נגן כתום. זה שלכם, שאלת יושבים? לא, זה לא שלנו. לאחר שבירר שהנגן לא שייך לאחד מיושבי האוטובוס, נטל אותו, התיישב חזרה במשרד שלו, שם במדרגות של האוטובוס, חיבר את האוזניות לאוזניו וחילה זה, ככל הנראה, במטרה להגיע לבעליו. כעבור 10 דקות הוא התקשר בסלולרי שלו. שמעתי אותו מדבר בהתרגשות, הבנתי שכנראה מצא את הבעלים, לא הבנתי איך. לאחר מכן היו מספר דקות ששקט, והציצה לסלולרי שלו שוב. שמעתי חצאי מילים, אך מספיק כדי להבין שמשהו מאוד מיוחד קרה שם. זה בגלל שהרב שקט נמצא, נשמע נרגש מאוד. הסתקרנתי מאוד, אך התביישתי לשאול. למזלי, החידה באה על פתרונה לאחר 15 דקות. הרב קם ממשרדו, ניגש לנהג, וביקש ממנו רשות לשוחח עם הנוסעים ברמקול. הנהג הופתע, אך לאור ידידתם רבת התהפוכות מתחילת הנסיעה הזויה הזאת, הוא לא יכול היה לסרב לו. הרב לקח את המיקרופון ואמר, נוסעים יקרים, אני חייב לספר לכם סיפור מיוחד של השגחה. מה שהיה כאן ראיתם בעצמכם. לא אחזור על כך. על המקומות שחיפשתי, מקדימה, מאחורה, כל הבלגן שהיה כאן. אבל אני חייב לספר לכם את קורותיי מתחילת היום, ואז תבינו את כל מה שראיתם עד עכשיו בצורה אחרת לגמרי. אתמול אמר, חזרתי מהצפון בשעה 3:30, לפנות בוקר. קמתי בנץ, וזה אומר שאני עייף מאוד מאוד. אני מתגורר בבני ברק, ולאחר התפילה וארוחת הבוקר יצאתי לכיוון ירושלים להרצאה בסמינר בשכונת רמות. עמדתי בתחנה בחוב רבי עקיבא בבני ברק, בקו 422, והנה אני מקבל טלפון ממכון בית יוסף ברבי עקיבא, הודיעו לי שהתפילין של בני מוכנות. התלבטתי האם לעלות למכון ולקחת התפילין היקרות ולהיסחב איתם עד רמות ובחזרה. או לקחת אותם בהזדמנות אחרת. מכיוון שזמני אף פעם איננו לרשותי, החלטתי שאקח אותם כעת. שילמתי 6,000 ש"ח. התפילין היו בתוך שקית ניילון שקופה פשוטה, והם הניחו את השקית עם התפילין בתוך שקית מהודרת שעליה כתובת מכון בית יוסף. האוטובוס הגיע, עליתי עליו, נסענו לירושלים. באמצע הדרך אני שומע קולות שיעול מאחוריי. אני רואה אב ובנו. אב אומר, תגידו, למישהו יש שקית? הילד רוצה להקי. אפילו לא חשבתי פעמיים. הוצאתי את התפילין העטופות בשקית פשוטה, ומסרתי את השקית המהודרת של מכון בית יוסף כדי שיקי לתוכה. נשארתי עם התפילין, עם תפילין בתוך שקית שקופה. הגענו לרמות 9:30, ירדתי מהאוטובוס וידעתי שיש לי 3/4 שעה התחילת ההרצאה בסמינר. מה עושה יהודי שיש לו זמן פנוי? נכנס לבית המדרש הקרוב ומתחיל ללמד. בשעה 9:55 אני רץ לסמינר ומתחיל להרצות, הרצאה אחת ולאחרי הרצאה נוספת. וכשאני מסיים, אני עולה על האוטובוס הזה, שכולו מלא עד אפס מקום. כולי עייף כי ישנתי רק 3 שעות בלילה. מה עברתי כאן? כולכם יודעים. איזה תיקון. נזרקתי מהאמצע להתחלה, מהתחלה לאמצע, ובסוף התיישבתי באפיסת כוחות במשרד שלי על המדרגות האחוריות. מכיוון שעיניי היו בגובה הרצפה, לפתע נח מבטי על נגן שהיה זרוק על הרצפה כמה ספסלים לפניי. ניגשתי ומשיבדי איתי שהוא לא שייך לאחד הנושאים, התחלתי לשמוע במטרה לגלות של מי זה. שמעתי כמה שירים של מודחי בן דוד, ואז זה עבר להקלטות. ההקלטה הראשונה הייתה של הפעלת ילדי גנים בסגנון אש עולה, אש יורדת, כפיים למעלה, למטה. בהקלטה השנייה, שמעתי קול של רב שמרצה. מי היה הרב הזה? בטח לא תנחשו. הרב הזה הייתי אני. דווקא דיבר טוב הרב, אני חייב להודות. כעת ניסיתי להיזכר איפה דיברתי, במטרה לשייך את זה למקום לפחות. לקח לי 5 דקות לקלוט שההקלטה הזו בוצעה בהשתלמות למורות שבוע לפני. אני מתקשר לזו שהזמינה אותי להרצות, הגברת וייסמן, ואומר לה שמצאתי נגן ששייך לאחת המשתלמות, ושאם היא תוכל בהשתלמות הבאה להכריז שמי שעבד לנגן שתפנה אליי. היא אומרת לי, בשביל מה לחכות לשבוע הבא? אני יודע את זה בבוא סרצח. בוא סרצח, אני אומר, מה הקשר? כמה שאני תימני, אני יודע שזה מה נשמע ביידיש. ואז היא מסבירה לי, יש תא קולי משותף לקבוצות, קוראים לו ווס ארצח. אני משאירה הודעה, ובאותה שנייה הטלפון מצלצל אצל 300 משתתפות ההשתלמות שנמצאות בקבוצה, והן שומעות את ההודעה. מצוין, אני אומר לה, תמסרי את המספר שלי, ומי שאיבדה את הנגן, שתתקשר, ואני אגיד לה, ווס ארצח. אני מנתק, האוטובוס ממשיך לנסוע, וליד נמל התעופה בן גוריון מצלצל לפלאפון שלי. שלום כבוד הרב, מדברת פלונית תלמונית, שמעתי שמצאת נגן, זה כתום? כן, אמרתי לה. כבוד הרב לא מאמין, הבן שלי נסע לישיבה, וכשהגיע גילה שהנגן לא איתו. תהיה רגועה, אני אומר לה, הנגן אצלי, יש לי בן בישיבת סלובייצ'יק ואני אעביר לו. אני מתכוון לנתק, ואז היא אומרת, הרב, רב שכונה, לא? אני אומר לה, כן. אני רב שכונה. יש לי שאלה הלכתית, היא אומרת. בעלי חזר הביתה מבית הכנסת ומצא תפילין. בלי שם, בלי כלום. אמרו לו לתת לגמר, אבל אני שואלת אם אין סימנים, אולי אפשר לקחת את התפילין לבן שלנו שעושה בר מצווה עוד חודשיים. נושאים יקרים, אני אומר הרב. בשנייה ששמעתי תפילין, נזכרתי שהתפילין אותם לקחתי ממכון בית יוסף בבוקר, לא אצלי. כן, שכחתי אותם שם, בבית המדרש, בלי שקית מזהה, בלי סימנים, בלי כלום. הרגשתי שכל קופי רועד. גברת, אני אומר לה, איזה בית כנסת זה? היא אומרת לי, ברמות. את לא תאמין למה שאני אספר לך כעת. התפילין האלה הם של הבן שלי. היא אומרת לי, הרב, אתה לא צריך לצחוק ממני, אני לא ממציאה את זה, הבעל שלי באמת מצא תפילין. 10 דקות לקח לי לספר לה את הקורות אותי מהבוקר, ואת התלאות שהביאו אותי פה באוטובוס, לרדת למשרד הדלוח במדרגות האחוריות ליד הגלגלים, רק בשביל שאבחין ברצפה, בנגן של הבן שלה, מבצבץ שמה, כדי להקשיב לו ולהגיע אל מי? אל מי שמצא את התפילין היקרות שלי. כשסיימתי את השיחה, סיפר הרב, בלי לחשוב פעמיים, הלכתי לקדמת האוטובוס כדי לספר לכם, נוסעים יקרים, את הסיפור המופלא הזה, ולעשות פרסום מניסה על ההשגחה העליונה ולדרכי המופלאות, לעשות טוב לאדם, גם אם זה נראה לו הדבר הכי גרוע שקורה לו. זה באמת, לעוף ככה מקדימה לאחורה ואחורה קדימה, זה לא היה נעים. זה הסיפור. ובסיומה שאלנו את הרב לשמו. מסתבר שהשם הזה מוכר לך מאוד. מדובר ברב חיים זעין, רבה של פרדס כץ.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים
תוכנית בחסות מנקה המדיח של פיניש, המכשיר לכם את מדיח הכלים לפסח לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי
הרי זה משופץ. סופר קרמיק במבצע פסח. משפצים את הבית לפסח במחירים המשתלמים ביותר ומקבלים מקפיא 4 מגירות מתנה. משפצים את הבית לפסח במחירים המשתלמים ביותר ומקבלים מקפיא 4 מגירות מתנה. סופר קרמיק, הכל לשיפוץ ועיצוב הבית. בקנייה ב-9,000 שקלים ומעלה בחנויות סופר קרמיק, בתוקף עד 5 באפריל.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות
זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
רק בתרגלין חשמל כהלכה, גם 20% הנחה וגם עד 3,000 שקלים בתווי קנייה. גם הנחה וגם תווי קנייה במתנה. חג שמח בתרגלין חשמל כהלכה.
בכפוף לתקנון.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מתמזגים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של לפני ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה משתבציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להשיג ברשתות השיווק להזמנות 1-700-554-554.
לקפי ירושלים.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
סמארטפון גלקסי A5 מתקדם, שמור ובמבצע, זה הדרן. כוכבית 3230.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותיהני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה, מקימי.
הקיר שלכם מעולם לא נראה לבן יותר. קולקציית הצבעים הלבנים של ביג'י. 100% כיסוי עד לפסח הבא. ועכשיו, מבצעים מיוחדים בחנויות הנבחרות. ביג'י פיינט. לבחור נכון. מקבוצת האשטרום.
השנה מקבלים אפיקומן אפיקומן מסאוטר סאוטר. מתחדשים לחג עם מגוון מוצרי האיכות של סאוטר. תנורים, מקררים, קיריים ועוד. ומקבלים סט צירים יוקרתי מבית נאמן בשווי מעל 1,000 שקלים. מתנה. המבצע תקף בכל חנויות החשמל המובחרות. בתוקף עד י"ד ניסן 10 באפריל.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מתמזגים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של לקפי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה משתבציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להשיג ברשתות השיווק להזמנות 1-700-554-554.
לקפי ירושלים.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
חכם מה הוא קונה? חכם קונה המנח! ועכשיו רק בעולם המזרונים, המנח קינקול במבצע ענק לפסח. גם 50% הנחה למזרן השני, ובנוסף זוכריות אורתופדיות מתנה. השנה שלכם מתחילה בעולם המזרונים. עולם המזרונים, ירושלים כיכר דוד קו, בני ברק, קהנמן 62, ובית שמש נחל זוהר 10, ובשאר סניפי הרשת.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
כנס אחדות ענק בהיכל מנורה תל אביב, בהשתתפות מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה והגאון הרב יגאל כהן. במופע המרכזי אודי דודי בהופעה מלאה, יום שלישי ח' בניסן 4 באפריל. מחיר הכרטיס 25 שקלים בלבד. שי ענק. למזמינים עכשיו ספר וחמישה דיסקים של הרב יגאל כהן, האירוע לגברים ונשים בהפרדה מלאה. להזמנות 03-8770.
התוכנית בחסות מנקה המדיח של פיניש, המכשיר לכם את מדיח הכלים לפסח לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצל. עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
הסיפור שלי מתחיל בעיירה קטנה בצפון, אנחנו סיפור חובק עולם. זו הייתה עיירה קטנה עם קהילה חרדית עוד יותר קטנה. כולם התפללו בבית כנסת אחד, כולם הכירו את כולם. באחד הימים התיישבה אצלנו משפחה צעירה שעשתה עלייה מארצות הברית. אבא, אמא, ילדה. זו הייתה משפחה דתית, לא חרדית. בשנים הראשונות לא נוצר חיבור לקהילה. הם פשוט חיו לעצמם. אבל ביום אחד נפטרה האם והותירה אחריה ילדה קטנה יתומה. זה גרם לכל הקהילה להתגייס לסייע לאלמן הצעיר וכמובן לביתו שבי, שמה. מי שהתמסמה יותר מכולם למען הילדה הקטנה הייתה משפחה שורשית מראשי מראשוני העירה. לצורך הסיפור נקרא לה משפחת זילבר. שבי פשוט גדלה אצלהם כמו בת לכל דבר. היא הייתה אוכלת אצלם, הם היו רוכשים לבגדים, דואגים לכל מחסורה. למעשה עם הזמן הפכה שבי למעין בת מאומצת של משפחת זילבר. כאן המקום לציין שאביה של שבי היה, איך לומר, טיפוס. לא מתקשר, מתקשר עם אף אחד, לא מחובר לשום דבר. הסידור הזה של שבי משתלבת במשפחת זילבר היה נוח לכל הצדדים. לאבא מתבודד, לגברת זילבר שנפשה נקשרה בנפש הילדה, והכי הכי השתלם לשבי עצמה. אני לא יכולה לחשוב מה היה קורה אילו שבי הייתה נשארת אצל אביה. אני מאמינה שהייתה מוזנחת, מורעבת, וכנראה יוצאת תימונית עוד יותר ממנו. משפחת זילבר הייתה סקרנית מאוד לגבי מוצאה של שבי. גברת זילבר הייתה אחת שבדרך כלל מצליחה להשביע את סקרנותה. אבל כאן הייתה בעיה גדולה, משבי לא יכלה להוציא כלום, כי היא לא ידעה כלום. ומאביה, נו טוב, המשפט היחיד שהיה מוכן לומר על אביו במבטא האמריקאי הכבד מאוד שלו, לא מדבר איתי ואני לא מדבר איתו. בבדיקות שעשה גברת זילבר יצא שלסבא של שבי קוראים ג'רי. חוץ מזה, היא לא הצליחה לדעת כלום. שבי מצדה התחברה מאוד למשפחת זילבר, ומכיוון שלה עצמה לא היה שורשים, היא מצאה עצמה שואלת שאלות רבות על שורשי משפחת זילבר. בשלב מסוים התחילה לשאול שאלות שלגברת זילבר לא היו תשובות עליהן. היא הפנתה את שבי לאימא שלה, וזו השלימה את החסר. החיבור הזה בין שבי לאימא של גברת זילבר היה משתלם לשתי הצדדים. לגברת זילבר קשישה הייתה תעסוקה, ולשבי היו תשובות לשאלות שלה, וחיבור עוד יותר חזק עם שורשי המשפחה, שורשים שכה היו חסרים לה באין לה משפחה. רק על שאלה אחת שבי לא קיבלה תשובה. היה זה כאשר באלבומי התמונות של משפחת זילבר היא גילתה תמונה של בחור. שאלה את הגברת זילבר, מי זה? וזו התחמקה מלענות. ענתה משהו כמו, אין לי מושג, אולי חבר של מישהו. שבי החליטה לקחת את האלבום לסבתא. חיכתה לשעת כושר ואז פתחה את האלבום והחלה להלעל בו כאילו במקרה. ולתדהמתה, כשהגיעה לדף המיועד, התמונה פשוט נעלמה משם. לשבי לא היה ספק שהדבר איננו מקרי. אך היא שירה את הדבר בליבה. שבי סיימה יסודי והלכה לסמינר, שהיה בעיר סמוכה להעירה. הצטיינה מאוד בלימודים, סיימה בהצטיינות ולאחר מכן החלה לעסוק בהוראה. כאן החלו שנים קשות ולא פשוטות. לכאורה שבי היא כליל המעלות, מצטיינת, בעלת משרה, טובת לב, בעלת מידות טובות, אך בהגיע מועד השידוכים תפכה המציאות על פניה. הסתבר שמשפחות חרדיות מחפשות משפחות חרדיות, ואם לא, לפחות הן מחפשות משפחות. לשבי לא הייתה משפחה, וזה בא לרעתה. באו שנים קשות ומתסכלות. גברת זילבר פנתה לכל השטחניות, אך אליהם אמרו, נו תגידי את, גברת זילבר, היית מתחתנת עם דבר כזה? היטב חרה לגברת זילבר הסירוב הזה, ובעיקר הניסוח הבוטה, הדבר הזה. כי הדבר הזה הייתה אישיות מקסימה, שגדלה אצלה כבת לכל דבר, חונכה קיות, איך הם מדברים עליה? גברת זילבר הסתכסכה, בגלל זה עם כל השטחניות, ואם יש משהו מומלץ שלא לעשות, זה להסתכסך עם שטחן. בוודאי שלהסתכסך עם כל השטחנים, כי אם לא ילך ברז, איך תשתה? אבל יש. אם אין לך שטחן, איך תתחתן? כאן המקום לגלות שגברת זילבר עצמה הייתה אישה, בוא נאמר, לא פשוטה. ויהיו כאלה שיכנו אותה אישה קשה. אולם היא הייתה עצמה הייתה מחנכת, אפילו מחנכת מעולה. אך יש אנשים שעושים מלאכתם נאמנה, אבל בחיים עצמם הם בלתי גמישים ונתקעים בכל דבר. לא ניקח מגברת זילבר את הדברים הטובים שהיו לה, בעיקר לא את התנסותה לשבי, אותה ממש מנתה וגידלה כמו הם. אבל למרבה הצער לא ניתן לקחת את הדברים הפחות הטובים שלה. והם חייבים להודות. היו רעים להפליא. אם מצב השידוחים של שבי היה יבש, הרי שהסכסוך הזה של גברת זילבר עם השטחניות הפך אותו לבצורת של ממש. שטחניות לא הציעו, שבי לא נפגשה, והזמן היחיד שלא נעצר. וכך טיפסה שבי והגיעה לגיל 27. ויום אחד מתקשרת אליה שטחנית. אני רוצה להציע לך בחור. בעצם קשה לי כל הבחור, הוא כבר בן 36, אבל אני חושבת שהוא יכול להתאים לך מאוד. שבי אמרה שזה נראה לה מוגזם, הבדל של 9 שנים. אבל במחשבה השנייה אמרה, בואי תציעי, נברר. ואז השמיעה שטחנית את השם אפרים זילבר. אפרים זילבר לא היה אחר מאשר בנה של הגברת זילבר, אח שלה החורג. שבי הכירה אותו, תתפלו, היכרות שטחית, למרות שלכאורה היה אח שלה. סיבה לכך הייתה שאברהם למד בירושלים מעד גיל 16, כלומר כשהייתה שבי בת 7, משום מה העדיף אברהם שלא להגיע לבית שלו, רק לחד הפסח וחג הסוכות. המשום מה זה נעוץ בהסבר שסיפקנו לאל על אישיותה של הגברת זילבר. השבי ראתה אותה רק בחג הסוכות, וחג הפסח כפי שאמרנו הוא בימים ספורים בבין הזמנים. בכל ימי השנה כולל שבתות בילה אפרים בירושלים. מה שמסביר מדוע טיפס והגיע לגיל 36 כדי להיות האלתר של הישיבה. שאיש אינו מתערב לו ולא נכנס לחדר שלו, שבעצם הפך לבית הראשון שלו. שבי שאלה את השטחנית, רגע, ומה הגברת זילבר אומרת על זה? אז והיא אמרה השטחנית, את בת 27, ואני מציעה לך, לא דרך הגברת זילבר, תבין לבד את העניין הרגיש. רגע, היא לא יודעת את זה? בוא נגיד שהיא הייתה מעדיפה לא לדעת מזה, ענתה השטחנית. שבי הבינה מיד, לגברת זילבר כנראה לא היה נעים ששבי תענה מתוך לחץ והיא נעימות. לכן שלחה את השטחנית כביכול העניין מתנהל מאחורי גבה ולידיעתה, לאפשר לשבי את החופש לענות תשובה שלילית, והיא כביכול לא יודעת. שבי בקשה לחשוב, ובחשיבה הגיעה למסקנה שעדיין תהיה כאן היא נעימות לסרב, כי הרי גברת זילבר כן יודעת. החליטה לענות תשובה חיובית. לפגישה. היא אמרה לעצמה, אם יתאים זה מצוין, ואם לא, הקדוש ברוך הוא ייתן לי דרך לצאת מזה, אבל לפחות לא פסלתי על הסף. הם נפגשו, ולמרבה הפלא מצאו שפה משותפת. שניהם היו חכמים ונבונים וטובי לב. לשניהם היו דעות משותפות וחזון משותף. אחרי 5 פגישות החליטו שהם סוגרים. כעת יש לי בעיה, אמר אפרים. מה אני הולך לומר לאמא שלי? מה הבעיה, אמרה שבי, תגיד לה שאתה סוגר איתי, היא תקפוץ משמחה. נראה לך, אמר אפרים, היא בכלל לא יודעת שאנחנו נפגשים. מה? אני לא מבין, אומר אפרים. השטחנית לא אמרה לך? היא אמרה ששבי החלה לשחזר, וגילדה שבעצם השטחנית אמרה לה בפירוש שהגברת לא יודעת כלום. כשהיא, שבי, פרשה את הפירושים שלה לבוא נגיד שהיא לא יודעת. בעיה שלה. אבל למה באמת היא לא יודעת? שאלה שבי. אפרים פרלת הנחה. את יודעת כמה אנשים הציעו אותך במהלך השנים? ולמה לא הסכימה? את יודעת, איחוס, משפוך, כל השטויות האלה. שבי לא האמינה שזה אמיתי. גברת זיבר שכל כך כעסה לשטחנים שפוסלים בגלל היעדר משפחה, פוסלת אותה, את ביתה חורגת. איך דבר כזה יכול לקרות? שאלה את אפרים. אמא שלי, הוא אמר, אסור לי לדבר בגנותה. אבל תחשבי לבד ותביני, למה אני מחוץ לבית כל כך הרבה שנים? אמר בעדינות. רק הדיבור הזה לקח עוד פגישה שרק הרבה ביניהם. אבל השניים החליטו להודיע לשטחנית שהם סוגרים. כעת נותר רק לפנות לגברת זילבר. פיצוץ אמיתי. הגברת זילבר הייתה בהלם. היא הודיעה שלא יקום ולא יהיה ושעל גופתה המתה הזוג הזה יתחתן ועוד הצרות מהסוג הזה. לא היה אכפת לה שקולה ירה נדלה בראשה ושמשלחות של הרבנים והסגנים באו לשכנע אותה. מבחינתה בנה פגע בה מצד אחד וביתה חוגרגת מצד השני. וכמו במקרים כאלה של אנשים הקשים, החתונה התנהלה ללא משפחת זילבר שהוזרה לידי הגברת שיש לו התקרב למקום, וכמובן ללא משפחת שבי מהסיבה הפשוטה שלא היה לה משפחה, והמשפחה היחידה שלה הייתה משפחת זילבר. בעיה. אם יש ביטוי שנקרא להתחיל מאפס, הוא הולם לגמרי את המצב של בני הזוג אפרים ושבי זילבר. והם אכן החלו מאפס מוחלט, עם נתק מושלם ממשפחתם. חזרה רבה מצד הקהילה הייתה לאחר שנה נולד בן הבכור. כמובן שאף אחד ממשפחת זילבר לא הגיע. אגב, משפחת זילבר, משפחה בדויה כמובן. ובתוך 10 שנים נולדו להם 7 ילדים. אנחנו מטפסים ומגיעים לשנת 2000. נתק מוחלט בין גברת זילבר לבנה וקלתה, שהיא סוג של בת חורגת שלה. ואז קורת שבי זילבר ללדת את הילד השמיני. אבל כאן העניינים מסתבכים. היא נכנסת לסכנת חיים, והרופאים לא יודעים אם יצליחו להציל אותה. אפרים מאוד שבור. הוא מתקשר לאחיו הקטן, איתו היה לו קשר סודי. הוא הודיע לו על המצב. אך היסס אמנם, אבל אחר מהר להתקשר לאמו ולאחיותיו ואמר, כעת אפרים זקוק לכם. אנחנו צריכים להיות לידו. ורזילבר הפעם נשברה. היא רצה לבית החולים, חיבקה את בנה ואת קלתה, ולקלתה לא יכלה להיכנס, מאחר והייתה בטיפול נמרץ. היא אמרה לו, אפרים תישאר כאן, אני אלך אליכם הביתה לטפל בילדים. ילדים שהיא בכלל לא הכירה. ובפעם הראשונה מגלה הגברת זילבר את 7 הנכדים שאותם לא ראתה מימיה. היא רואה איזה בית חמים ומסודר בנתה קלתה שבי. בתחילה היא מתפקדת כאוטומט, נותנת לילדים לאכול, לשתות, משכיבה אותם. רק לאחר שאחרון הילדים נרדם, היא מרשה לעצמה לפרוץ בכי מרטיט לב. על מה שהפסידה. על האוצר הגדול שהמתין לה כל העת. ובעיקר על קשירותה חסרת ההבנה. כמה ימים חולפים, היא יוצרת קשר עם המחותן שלה, כן, התימוני ההוא, ואומרת לו, אתה חייב ליצור קשר עם ההורים שלך שיבואו לכאן מארצות הברית. אני לא מדבר איתה והם לא מדברים איתי, ענה לי, ענה שוב במבטאו האמריקאי הכבד. הגברת זילבר לא אומרת נואש, היא משיגה את שמם וכתובתם ושולחת מישהו מארצות הברית לספר לסבא והסבתא את אשר הרע ושיבואו לעזור. הסבא והסבתא מארצות הברית מגיעים, מסתבר שאומנם הסתכסכו עם בנם, אבל כבר כמה שנים רצו ליצור קשר איתו, אבל הוא היה תורק להם את הטלפון. גברת זילבר מגלה שהם יהודים טובים, אומנם לייחוס, אבל די מקובלים בקהילתם. אביה של שבי הוא בנם היחיד, אבל כמובן לא היה קשר איתו. הם לוקחים חדר במלון סמוך לבית החולים, מזרימים כסף, שאת זה יש להם בשפע, להביא את הרופאים הכי טובים שירפו את קריש הדם שנתקע בגופה של שבי. והיא יוצאת מכלל סכנה, ובינתיים התינוק מגיע למצב שניתן לעשות לו ברית. הברית מתקיימת בעולם הסמוך לבית החולים. אפרים מכבד את הסבא של רעייתו בסנדקאות, כנראה שהוא שילם סכום מספיק גדול בשביל זה. הסבא שואל אותו לשם שהוא מתכוון לקרוא, ואברהם עונה לו בנימין. זו הייתה בקשתה של אמו אחרי שבעה ילדים, שם אחד. אתה לא יכול לקרוא לו בנימין, כי בנימין זה השם שלי, אומר הסבא. אני הבנתי שקוראים לך ג'רי, אומר אפרים. נכון, זה השם שלי בארצות הברית, אבל השם היהודי שלי הוא בנימין. אברהם נקלע למצוקה. אפרים נקלע למצוקה, הוא מזיג את אמו ואומר לה, תשמעי, יש בעיה עם בנימין, אולי יש לך שם אחר. לא, היא אומרת, זה חשוב לי, זה על שמו של אחי שנעלם לפני איזה 68 שנים, הוא היה רק בן 18, ההורים שלי הסתכסכו איתו בגלל שהלך לאצל וללכי. סבא שומע את הדבר מהם, רגע, מה שם הנאורים שלך? איגווינסקי? שם בדוי, למה? סבא מחביר כמעט מתעלף, זה לא יכול להיות, הוא אומר, את שושה הקטנה, הוא אומר. אני שושה, היא אומרת, נבוכה. את זוכרת את אחיך בייניש? בייניש, כן, ככה קראו לו לבנימין, אבל אני לא כל כך זוכרת, אני נורא קטנה. הייתי. ג'רי פורץ בבכי ארוך, ובקושי מצליח לומר מילה. את היית בת ארבע, הוא אומר בסוף. זה אני בנימין, בייניש. אני ירדתי לתרבות רעה, ההורים שלי הסתכסכו איתי ואני הסתובבתי עד קום המדינה, ולאחר מכן לקחתי את הרגליים והתיישבתי בארצות הברית. חשבתי שהקים משפחה, אבל בדיוק כמו אבא ואמא שלנו, גם אני הצלחתי איכשהו להסתכסך עם הבן היחיד שלי. אני לא מאמין שהנכדה שלי מצאה את דרכה חזרה למשפחה. לפחות היא, שלא כמו כמוני ושלא כמו הבן שלי, זכתה למשפחה חמה ואוהבת. רק אמר את המילים חמה ואוהבת, גברת זילבר פרצה בבכי סוער. ג'רי הבין שהיא מתרגשת לפגוש את אחיה, שאותו לא ראתה מאז גיל ארבע, והוא היה רק בזיכרונה, ולא ידע שהבכי הוא על מה שידע שושה, שביתו אמנם קיבלה משפחה, אך זו התנתקה ממנו ומבנה בעלה, כמו שהוריו התנתקו ממנו וכמו שהוא התנתק מבנו. ישבו ובחרו, והברית התעכבה לה. הסיפור עבר בין הזמנים המעטים, ומשם מצא את דרכו איכשהו לו לכמה אנשים ולספר שיצא לאחרונה לידידת המשפחה. הספר הזה קוראים לכל משפחה יש אלבום. הסיפור הזה הוא אולי פרק אחד מתוכו. אני חושבת שחייבים לקרוא את הספר הזה, לא בגלל הסיפור הענק הזה שמעיד על דרכי הפתלתלות של השגחה העליונה, בגלל המסר הגדול הזה, לאן מביאה קשיחות שאינה במקומה, לאן מביאה קשנות, איך בני אדם משלמים לפעמים את כל סיפור חייהם בגלל שהם נתקעים על מקומם.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי,
חי, תמיד איתי. התוכנית בחסות מנקה המדיח של פיניש, המכשיר לכם את מדיח הכלים לפסח לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
פרי פלייס, עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כבר בשבועות הראשונים לשיווק הפרויקט נמכרו כל הדירות בשני הבניינים הראשונים. אז אם אתם מחפשים נכס להשקעה עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, כדאי שתזדרזו. החלה מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס, דירות סטודנטים להשקעה ברחובות.
חייגו כעת 08-657-7000.
פרי נדלן.
יום נישואין, בת מצווה, חתונה או ערב פסח?
פנדורה היא המתנה המושלמת שהיא באמת רוצה.
בואו והכירו את פנדורה, מותג התכשיטים המוביל בעולם. במחירים ללא תחרות. פנדורה, 100 שערים 21 ירושלים.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
גם לכם מגיע לישון סימונס. סימונס, המזרן הטוב בעולם. במבצעי ענק לפסח, רק בעולם המזרנים. נשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש, בראש.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
ערב פסח, אין סוף הכנות קדחתניות. אצל אלפי ילדים יתומים, ההכנות הן שונות. הם יערכו ליל סדר לבד, בלי יד מכוונת ובלי חיבוק של אבא. השנה הם ישאלו את הקושיות וגם יענו עליהן. ארגון חסדי נעמי דואג להקל על סבלם של היתומים והאלמנות לאורך כל השנה, ובזכות תרומתכם נוכל לסייע לעוד יתומים לחייך בליל הסדר. לתרומות של סלי מזון, קמחה דפיסחה, חייגו עכשיו 1-800-6-777-777. 1-800-6-777-777.
לא יכול להיות!
כמה?
שוב חשבון החשמל תפס אתכם לא מוכנים? תעברו לשארפ! מקררי שארפ, יותר טכנולוגיה, פחות חשמל. מקררי שארפ, בטכנולוגיית ה-J-Tech Inverter הבלעדית, עם 36 שלבי קירור הדרגתיים החוסכים באנרגיה ובצריכת החשמל. בדיוק מה שאתם צריכים כדי לעבור את החג בשלום. שארפ, מבית רלקו, חיסכון למאדרים.
תשמע יוסי, קולגייט, מאמפ נפם הוואר.
מה אמרת?
אמרתי קולגייט, מברשת מספר אחת בעולם, לניקיון פה מושלם, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים. גם בפסח, ניקיון הפה והשיניים מתחיל עם קולגייט.
קשלאפ?
קשלאפ למאדרים, קולגייט.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי וטעני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
פסח כשר ושמח מאורה, מותג האופנה המוביל באיכות וחדשנות לבני תורה. תלבש, תבין.
בפסח הזה מנקים בקלות בשואבי האבק, הקיטוריות ומכונות השטיפה של קרשר גרמניה, ומקבלים שואב אבק עוצמתי בשווי 700 שקלים מתנה. קרשר, מכסחים את הלכלוך.
שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתעדים עבירות תנועה מסכנות חיים בכביש.
התוכנית בחסות מנקה המדיח של פיניש, המכשיר לכם את מדיח הכלים לפסח לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. אישה נדקרה הערב על ידי ערבי ברחוב קצנלסון בלוד ונפצעה באורח בינוני. האישה בת 44 שגרה בסמוך עלתה לדירתה לאחר הדקירה, שם היא טופלה על ידי חובשי מדה ואיחוד הצלה ופונתה למרכז הרפואי אסף הרופא כשהיא סובלת מפצעי דקירה בפלג גופה העליון. המשטרה בודקת את הרקע לאירוע ולא נשלל כי הוא לאומני. חייל צהל נפצע הערב בעת שנכנס בשוגג עם